ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפרט דף קוף עין וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות מראש העמוד. ציטוט מהמשנה, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין. המשנה תיארה מצב של מלווה שהוציא פתק שנכתב בכתב ידו של הלווה, והלווה חתם חתימתו, אבל אין עדים על המסמך, על הפתק הזה, ולכן המלווה יכול לגבות רק מנכסים בני חורין. אם הלווה לא משלם מזומנים, אז המלווה גובה קרקעות שהם כעת ברשות הלווה, ולא ממשועבדים, לא קרקעות שהלווה מכר ללקוחות. הקטע הבא שנלמד בגמרא מוסבר כל כולו ברשב"ם, גם השאלה וגם גם ההתייחסות להמשך הגמרא. אנחנו נלמד את הגמרא והרשב"ם בצמוד. לפני שניכנס בגמרא, יש לנו נושא. כתבנו בשוליים מן הצד, לווה שמסר למרווה מסמך שכתב עליו שהוא חייב לו, ולאחר זמן הודה הלווה בבית דין שהוא כתב ידו, וקיימו הוא בית דין וכתבו עליו אנפק. אנפק זה איך גם נקרא אשלטה דדייני, זה בית דין חותמים שהם מאשרים שזה באמת כתב ידו של אותו לווה. האם זה הופך אותו להיות כמלווה בשטר לגבות ממשועבדים? אמרנו את זה מקודם וגם בשיעורים הקודמים, שהלוואה שנלקחה בשטר, הכוונה שהלוואה רשומה בשטר והעדים חתמו עליו, מאפשר למלווה לפנות לא רק ללווה כמובן, אלא גם לאלו שקנו מהלווה קרקעות אחרי שהכינו את השטר. מה הדין פה? אנחנו לא מדברים על שטר עם עדים שחתמו עליו, אלא על פתק שהלווה הכין וקיבל עליו אישור בית דין. האם זה הופך אותו להיות כמו מלווה בשטר ולאפשר גבייה מן הלקוחות? הגמרא, בא מיני רבא בר נתן מרבי יוחנן, הוחזק כתב ידו בבית דין, מהי? האם קיום של בית דין הופך את הפתק הזה להיות כמלווה בשטר לגבות ממשועבדים? הרשב"ם הוא מסביר ומרחיב על זה, אנחנו נסתכל בזה ברשב"ם ביחד. משורה שלישית, בא מיני רבא בר נתן מרבי יוחנן, הוחזק כתב ידו בבית דין, מהו? לאחר זמן שמסר לו הלווה למלווה כתב ידו שהוא חייב לו ממון, הוא בא בבית דין והודה בפניהם שהוא כתב ידו, וכתבו לו בית דין הנפק, הוא הנקרא אשרתא, כמו אישור וקיום השטר. מאי, ממשיך הרשב"ם, הוא נותן לנו, כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות, א' ואחר כך אול דילמן יהיה צד שני לשאלה. מאי, מי אמרינן הרי הוא מעטה כשטר שיש בו עדים ויגבה, הכוונה המלווה יגבה מי משעבדי? תשאלו, אולי לא כתוב שיש אחריות בעלווה הזאת? לא משנה, דאחריות טעות סופר הוא. דכל שטר מלווה ומחירה שחותמים בו עדים גובים מי משעבדי, כאילו כתוב בהן אחריות. אחריות זה המושג שיאפשר מלווה או מי שמכר קרקע, מי שקנה קרקע עם אחריות, לפנות ללקוחות, אלו שקנו מאותו לווה, אותו מוכר אחר כך. עוד דילמה, נמשיך ברשב"ם, עוד דילמה, קיום שטר אינו מועיל לשום שטר, אלא להחזיקו בבית דין לכמות שהיה מקודם לכן. שאילו, זאת אומרת, אם אנחנו נבחון את כוח המסמך לפני הקיום בבית דין, ואותו כוח ממשיך, אבל לא גובר, לא מתפתח, לא מתחזק עקב חתימת הדיינים. אז הקיום רק מחזיק את השטר להיות כמו שהיה מקודם לכן. שאילו ימותו עדים או לווה, לא יוכל לטעון שטר זה מזויף הוא. הרשב"ם הזכיר פה עדים, זה לא עדים, פה אין פה עדים בסוגיה שלנו, אבל זה רק באופן כללי, שאילו אם העדים מתים באופן כללי, או הלווה במקרה שלנו, לא יוכל לטעון שטר זה מזויף הוא. דבייטין קיימו, זאת אומרת אם יש יורשים של הלווה, הם לא יכולים לטעון מזויף הוא, גם מאחר שיש קיום ביתין, אישור חתימות מצד ביתין, ויגבה בו המלווה. וגם זה לא יגבה אלא מבני חורין. במקרה שלנו, המלווה לא יוכל לגבות אלא ממה שברשות היורשים ולא נמכר על ידי אביהם. ולאחי אני ביתין, שלא יוכל לווה לומר, אין זה כתב ידי. אישור ביתין יאפשר המלווה לגבות בלי צורך להתמודד יותר עם איזו טענת זיוף. אנחנו רק, אני רוצה רק לקרוא את השלוש שורות האחרונות ברשב"ם עוד פעם, וגם זה אמרנו בשטר ש שיש בו כתב ידו, מלווה שהוציא פתק שהלווה חתם שמו עליו, הוא לא יגבה אם אנחנו אומרים שהקיום שטר לא הופך להיות מלווה בשטר, אז המלווה לא יגבה אלא מבני חורין, כוונה שדות נכסים שהם כעת ברשות הלווה עצמו. ולאחי אני בית דין, אז מה מועיל החתימות של הדיינים? שלא יוכל לווה לומר אין זה כתב ידי. נחזור לגמרא. אז השאלה נשאלה, אמר לי רבי יוחנן עונה, אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין, אינו גובה אלא מנכסים בני חורין. אותו מלווה לא יכול לפנות ללקוחות של הלווה, אלא רק לגבות נכסים שהם ברשות הלווה עצמו. ובמילים אחרות, הקיום בית דין לא הופך את הפתק הזה שעליו חתם הלווה להיות מלווה בשטר. אנחנו מקשים פה קושיה ארוכה, ובסוף המקור שהוא מהווה הקושיה, אנחנו נשים לב שיש קבקוב וגובה מנכסים משובדים. ואנחנו נשים לב שדובר על מקרה שנגיד דומה לנו. בואו נראה. מטיב רמי בר חמה, שלושה גיטין פסולין ואם ניסה את הוולד כשר. נכון, אנחנו פותחים בנושא של גט אישה, אבל אנחנו נצטרך אולי להקדים שדינים הקשורים לגט הם גם כן, יש לזה השלכות גם לשאר שטרות, וזה מה שיעניין אותנו אחר כך. אז בעניין גיטי נשים, יש שלושה שאומרים פסולים, שלכתחילה אישה שמקבלת גט כזה לא תינשא לגבר אחר, אבל אם היא נישאת, הוולד כשר. ואילו הן, כתב בכתב ידו, ואין עליו עדים. זה כבר דבר שקשור אלינו. רואים פה מסמך שמופיע בכתב ידו, ואין עדים חתומים עליו. יש עליו עדים ואין בו זמן. יש בו זמן, כאילו תאריך, ואין בו אלא עד אחד. הרי אלו שלושה גיטים פסולין, ואם נישאת הוולד כשר. רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו לה בפני עדים, כשר, זה שיטת רבי אלעזר שעדי מסירה קרתי, וגובה מנכסים משועבדים. כוונה, אם שטר, אם מדובר בשטר מלווה, על מה מדובר? זה נכתב בכתב ידו, ואין עליו עדים, כמו שאנחנו ציינו כבר, וכתוב פה שאם מדובר במלווה בשטר, אם זה שטר מלווה, הוא גובה מנכסים משועבדים. אז זה נגד מה שנפסק מקודם, שדבר שנכתב בכתב ידו אינו גובה מנכסים משועבדים. כעת נפנה לרשב"ם, וגובה מנכסים משועבדים, כלומר, ואם שטר מלווה הוא אותו השטר הכתוב בכתב ידו ואין בו עדים אלא שמסרו בפני עדים, וגובה מנכסים משועבדים. ואחי מפרש אתם רבי יוחנן אליבא דרבי אלעזר בפרק המביא תניאנה, שאפילו בשאר שטרות גובה מנכסים משועבדים בעדי מסירה בלבד. הם ראו הלווה מוסר את השטר, את שהוא שעליו הוא כתב בכתב ידו שהוא לקח הלוואה מפלוני ומסר את זה בנוכחות עדים למלווה, על מה? מה רואים מזה? הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו ומסרו בפני עדים, גובה ממשעבדי, וכל שכן הוחזק בבית דין. פה הרשב"ם עושה את הקישור העיקרי. הרי אנחנו לא דיברנו לפני כן על מסירה בפני עדים, אנחנו דיברנו על שטר שעבר הביקורת של הבית דין. אז הרשב"ם אומר, אם מסירה בפני עדים זה מספיק, כל שכן אם זה הוחזק בבית דין, שזה נחשב שטר לכל דבר מלווה בשטר, לגבות גם מנכסים משועבדים, נגד פסיקתו של רבי יוחנן. הגמרא עונה, התשובה תופיע בגמרא מאוד בקיצור, אבל ברשב"ם יהיה הסבר מפורט. הגמרא עונה, שני הטעם, המקרה שמופיע פה במקור התנאי זה שונה, זה בשעת כתיבה הוא דשיבד נפשי. יש הבדל בין מה שמתואר במקור שקראנו עכשיו למקרה שלנו. במקרה שלנו היה לווה כתב פתק שאני חייב לפלוני כך וכך, ובשעת מעשה לא, זה לא עבר בפני בית דין, זה רק אחרי המעשה זה הובא לבית דין וקיבל אישור. אבל בשעת הכנת השטר, הפתק הזה, הוא לא התכוון לשעבד נכסיו. אז עכשיו, וזה בניגוד למה שמובא במקור התנאי שקראנו, ששם השטר בשעת הכנתו ומסירתו בפני עדים, כבר מראש היה כוונה לשעבד את נכסיו. נראה איך זה עכשיו ברשב"ם, אחי גרסינן, איפה שעצרנו מקודם, שאני התם, דבשעת כתיבה ודשיבד נפשי, כשנכתב השטר, נכתב כדי למסרו בפני עדים שיהיו עדי מסירה, במקום עדי חתימה, אילכך, כיוון דרבי אלעזר עדי מסירה קרתי, העדים שנוכחו בשעת מסירה, זה הופך את השטר להיות להיות שטר מחייב, כאילו נחתמו בתוך השטר דמי, אותם עדי מסירה כאילו הם חתומים בתוך השטר. אבל אנו מבעי אלן בהוציא כתב ידו באלמה ששמו שלו וחתום בו שזה מסר לו, במקום הודעה שלא יוכל לחזור ולכפור בו ולומר פרעתי, כל זמן שחתימתו ביד מלווה ולא נעשה השטר בלשון של שטר שעדים חתומים בו, ואחר זמן יחזיקו בבית דין, וכשהובאו בזמן, כאילו בזמן ההלוואה, כמלווה על פה, אביה, ותו לא מצאו בידין בקיומן, בזה שהם מאשים את, את הפתק הזה, לעשותו שטר שיש בו אחריות נכסים. שהרי לא לדעת כן נכתב מתחילה. כן נראה בעיניי שמוע זו וכן ניכר. אז אנחנו חילקנו בין המקרה שלנו של פתק שנכתב על ידי לווה באופן מאוד מאוד פרטני בפרטיות ובשקט בניגוד למה שמתואר פה במקור הזה על שטר שולחן בכוונה מראש למסור אותו בפני עדים ולכן ההבדל פה במקור כן יש שיבוד נכסים מה שכן בעניין שלנו בשאלה שלנו שעליו פסק רבי יוחנן משהו פסק כוונה שאינו גובה אלא מנכסים בני חורין מאחר שיש את ההבדל הזה ביניהם הגמרא ממשיכה ערב היוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין ראינו את זה במשנה שהופעת ערב אחרי החתימות שבשטר שטר הלוואה אותו ערב לא מתחייב בשיבוד בחסף אבל אם הלווה לא משלם המלווה יכול לפנות לערב עצמו לתשלום החוב אבל לא ללקוחות שקנו מאותו ערב אחר כך בשוליים יש לנו נושא מבנה כי יש כעת משולשים ובתוך הגמרא מה תפקידם של המשולשים האלו דעות בעניין ההשלכות של מיקום חתימת הערב אם לפני העדים או לאחר העדים נפקמינה לגבות ממשועבדים של אותו ערב או רק מבני חורין רק מנכסים שהם כעת ברשותו של הערב אז אנחנו הדגשנו כבר שהמיקום של חתימת הערב הוא נושא הדיון עכשיו אמר רב קודם חיתום שטרות אם השמו של הערב מופיע לפני חתימת העדים בשטר גובה מנכסים משועבדים לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין זה בינתיים דבריו של רב זימנין אמר רב תשימו לב שיש פה ב' כי בהתחלה מעל המשולש רשמנו א' אז בשלב ב' של דבריו של רב זימנין אמר רב אפילו קודם חיתום שטרות אינו גובה אלא מנכסים בני חורין זאת אומרת אם חתימת הערב מופיע אפילו לפני העדים שחתמו בשטר זה לא מעלה אחריות הערב לגבייה מנכסיו המשועבדים או אין פה שיבוד נכסים קשיא דרב עד הרב לפני כן רב אמר שאם שמו שערי מופיע לפני חיתום העדים זה יחייב גם הערב בשיבוד נכסים ופה רב אומר למרות ששמו שערי מופיע לפני העדים זה לא מחייב את הערב בשיבוד נכסים לא קשה ובאמת אין כאן בעיה אין כאן סתירה בדבר של רב תלוי איך הוא מופיע הד כתב בפלוני ערב הד כתב בי הוא פלוני ערב נתחיל עם הדבר השני אם כתוב בו עם וו הוא פלוני ערב זה מקשר את הערבות לכל תוכן השטר והעדים שחתמו חתמו על הכל לא רק תוכן השטר אלא על זה על כך שיש פה ערב וחתימת העדים, אולי לא אמרנו את זה בפירוש היום, אבל חתימת העדים זה שהופך אותו להיות שטר עם שיבוד נכסים. ברשב"ם הוא נקרא שלוש שורות לפני החוות, פלוני ערב, אם הערב מופיע בלי וו לפני, אז הפסיק העניין. אז יש לנו תוכן שטר שמלמד שפלוני לבה מפלוני, ואחר כך מופיע פלוני ערב, ואחר כך חתימת עדים. אנחנו אומרים שהופעת פלוני ערב הפסיק העניין, ודילמה לא עשדי עדים אלא השטר הדליאל וכו'. זה נראה מין הפסק, והעדים שחתמו חתמו על עצם ההלוואה אבל לא על הערבות. ואם העדים לא שייכים לערבות, אז אין, לא נוצר קול או הודעה ציבורית, ידיעה ציבורית על כך שפלוני ערב. לכן אי אפשר לגבות מהלקוחות שקנו מערב, או במילים אחרים אין שיעבוד מצד הערב. נמשיך ברשב"ם. הוא פלוני ערב, וו מוסיף על עניין ראשון ועל השטר ועל הערבות, חתימי סעדי. הוו מערב הערב, אם אפשר משחק מילים כזה, מערב את הערב עם תוכן השטר, והחתימות של העדים שייכים על אקו, לא רק תוכן השטר אבל גם הערב. ממילא ידוע לציבור שהבן אדם הזה נהיה ערב לחוב הזה, וממילא אם זה בא לידי כך שהערב יצטרך לשלם, אפשר לפנות, אם הוא לא משלם את החוב במזומנים, אפשר לפנות גם ללקוחות שקנו ממנו קרקעות אחר ההלוואה הזאת. נחזור לגמרא. ורבי יוחנן אמר, אחד זה ואחד זה אינו גובה אלא מנכסים בני חורין, ואף אגב דכתב בי ופלוני עריב. אז לפי רבי יוחנן יוצא שאין מצב שנכסיו של העריב יהיו משועבדים לחוב הזה, כי יש פה אפילו עם כתוב הוא פלוני עם הוו, והוא מופיע לפני חיתום השטרות, את השטר, חיתום השטר, זהו, זה לא מחייב את נכסיו של הערב. מרטיב רבה, קושה, זה לוקח כמה שורות כפי שמסומן, עדים החתומים על שאלת שלום בגט, פסול. היה אדם שכתב גט אישה, לקראת סוף הגט הוא כותב דרישת שלום לפלוני, ומתחת לזה יש עדים החתומים אומרים שהגט פסול, חיישינן שמה על שאלת שלום חתמו, שכל החתימות, שכל העדות והחתימות שלהם על הנייר הזה זה רק על השליחת דרישת שלום ולא על הגט עצמו. ואמר רבי אבאו לדיר פרישה מני די רבי יוחנן, אני קיבלתי הסבר מרבי יוחנן על הנושא הזה, שיש הבדל בין שאלו פסול ושאלו כשר. אם הגט מנוסח כגט רגיל ובסוף הטקסט של הגט כתוב פלוני שולח דרישת שלום לפלוני ואחר כך יש עדים, זה באמת פסול, כי שאלת שלום הוא קטע זר ומפסיק בין חתימת העדים ותוכן השאר. אולי העדים חתמו על כך שפלוני שלח דרישת שלום אבל לא על תוכן הגט. אבל מה? ושאלו, אם יש נוסח גט ואחר נוסח הגט כתוב הוא שאלו בשלום, הוו הוא, אנחנו הדגשנו פה את הוו, אז הגט קשיר, כי אנחנו אומרים שהעדים שאותו דרישת שלום הוא המשך תוכן הגט. אז יוצא שיש עדות גם על הגט, לא רק על שאלת השלום. הגמרא מגיבה ואומרת, החנמי, מה שאמרנו שגובה רק, נגיד שרב יוחנן אמר גובה רק מבני חורין, תכתב פלוני ערב. אבל אם היה כתוב עם וו הוא פלוני ערב, אז היה גובה מנכסים משובדים. איהכי, אם אתה רוצה לומר בתוך דבריו של רב יוחנן הבדל בין פלוני ערב מול הוא פלוני ערב, היינו דרב, זה מה ששמענו בשמו של רב, או ההסבר למה שהיה נראה כסתירה בדברי רב, כך תירצנו, ישבנו את הסתירה, שאם כתוב הוא פלוני, אז גובים אפילו ממשובדים שלו. אז מה רבי יוחנן אומר אחרת שונה מרב? הגמרא עונה, אימה וכין, אמר רבי יוחנן, שיש לחלק, כמו שאמרנו בתוך דברי רב, גם בתוך דברי רבי יוחנן יש החילוק הזה בין פלוני ערב, אז גובים רק מנכסיו הבני חורין, מול פלוני ערב, ואחר כך חתימת עדים מאפשר למעבר לגבות גם מהמשועבדים. מעשה הוא בא לפני רבי ישמעאל וכולי, ואמר גובה מנכסים בני חורין. אמר רבא רבא חנן רבי יוחנן, אף הפי שקילס, זה כוונה לשבח, אף הפי שמשבח, אף הפי שקילס רבי ישמעאל את בן לנס, הוא רבי יושמע אמר, אפשר לחזור למשנה לראות שמישהו רוצה להצליח בדיני מומנו ישמש את בן ננס, רבי ישמעאל קילס אותו הלכה כמותו, הלכה כמו רבי ישמעאל שאמר שבהוצאת הוצאת הפתק, סליחה, תיקון טעות בעניין ערב שמופיע אחר חיתום שטרות, רבי שמואל אומר הוא נחשב ערב ואפשר לגבות ממנו נכסים בני חורין. בן ננס עצמו אומר הוא לא נחשב ערב בכלל. אז אנחנו אומרים פה בגמרא, למרות שרבי יוחנן שיבח את בן ננס, שאותו ערב שמופיע אחר חיתום שעוד לא מתחייב בכלל, הלכה כמותו, הלכה כמו רבי ישמעאל, שכן גובים מנכסיו בני חורין של אותו ערב. איבא אלוהו, בחנוק, במקרה שראינו במשנה, מה לי אמר רבי ישמעאל? ברשבם, לקראת הסוף, הוא אומר חנוק, מה לי אמר רבי ישמעאל? דילמה משום צרה דחברי שנחנק נמי גמר ומקנה, ואז אותו עובר דרך יתחייב למלווה התוקפן הזה, הוא מתחייב לשלם את חובו של הנחנק, או דילמה מתכוון הוא להצילו מחניקה ומצווה הוא דכעביד ולאו מידי חסרי ולא הווי עריב. הביטויים האלו מזכירים את הסוגיה שראינו כמה דפים קודמים בעניין ערב דכתובה, שלא היה חיסרון ממון מצד האישה, ואותו ערב מקיים את המצווה לזווג זיווגים, ולכן ראינו הגמרא אומרת שערב דכתובה לא מתחייב. אז גם פה הבן אדם הזה שהתחייב לשלם לחור של הנחנק, הוא רק עושה מעשה טוב ולא באמת מתחייב. זה שאלת הגמרא. פה אנחנו נחזור לגמרא. תשמע, דאמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, חלוק היה רבי שמואל אף בחנוק, ויוצא שגם בחנוק הרב כן משאבד את נפשי, משאבד את עצמו לשלם את החוב. שאלה, הלכה כמותו, אין הלכה כמותו? תשמע, דחיית הרבין, אמר רבי יוחנן, חלוק היה רבי ישמעאל אף בחנוק, והלכה כמותו אף בחנוק, שאותו עובר דרך מתחייב לשלם את החוב. אמר רב יהודה אמר שמואל, חנוק וקנו מידו משתבד. במקרה ההוא של החנוק והעובר דרך מציע שהוא ישלם את החוב, הוא מתחייב רק אם היה גם קניין, אז הוא משתבד. אפשר לדייק מזה מכלל דערב באלמה, לא מדובר במצב של הצלת נפשות, אלא אדם שמציע את עצמו כערב, לא באי קניין. שאדם מתחייב בערבות חוב, גם בלי עשיית קניין. רק במקרה של חנוק, אז היה צד לומר שהוא לא רציני בהתחייבות לשלם את החוב, אז כדי לחייב אותו, לחייב את עצמו, היינו צריכים גם קניין. אבל הרי בעלמה, אין פה איזו מרכיב נוסף של הצלת נפשות, אז הוא מתחייב גם בלי קניין. ופליגה דרב נחמן. דאמר רב נחמן, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', רק נשים לב ששמואל סימנו כמספר אחד, רב נחמן דעה חולקת. מה רב נחמן אומר? הרב דבי דין הוא דלא באי קניין. הבעלמה באי קניין. רשבם, הרב דבי דין לא באי קניין, דבי ענה, דקמאם מילי בי דין, גמר ומשעבד נפשי. מי שהוא שפנו אליו בית דין, האם אתה מתנדב להיות ערב להלוואה הזאת והוא מסכים, כן, אז הוא נחשב ערב בלי קניין, בלי צור קניין. למה? כפי שרשב"ם אומר, הוא מוכן לשבד את עצמו תמועת החנאה שהוא מקבל שבית דין מאמינים לו, סומכים עליו. אבל מה? באי קניין. אבל ערב באופן כלי שאין, לא מקבל איזו צ'ופר כזה של אי נאמנות, נאמנות בית דין, אז כדי שהוא יתחייב צריך בנוסף קניין. אז בזה אנחנו רואים שרב נחמן הוא חלוק על שמואל, ששמואל אמר באמה באופן כלי לא צריך קניין גם אם הוא לא ערב בית דין. והלכתה ערב בשעת מתן מעות לא באי קניין. אדם שבלעדיו כנראה ההלוואה לא היה מתבצע. זאת אומרת, המלווה סומך על ערב, על ערב. טוב, אני מוכן לעבוד את הכספים האלו, עוד לא הלוויתי אותם, אבל אתה תהיה ערב, הוא מסכים לכך, זה ערב בשעת מתן מעות, לא באי קניין. אותו ערב מתחייב במקרה של אי תשלום מצד הלווה. אחר מתן מעות באי קניין. ערב מתחייב, אבל אחרי שהלווה כבר ניתנה, כדי שהוא יתחייב צריך בנוסף לדבריו קניין. יש הערה של הרשב"ם שלא בשעת מתן מאוד באי קניין, ואפילו חתום בתוך השטר, והיא חתום לאחר חיתום באי קניין וגובה מבני חורין. נחזור לגמרא. ערב דבי דין לא באי קניין, דבי ענה דמהימן לי גמר ומשבד לי. כפי שראינו מקודם שתמועת ההנאה שהוא מקבל בתור נאמן בית דין, הוא משבד את נפשו לשלם את החוב במקרה של אי תשלום מצד הלווה, והוא משתבד בכך גם בלי צורך לקניין. ברוך השם, זכינו לסיים בכך מסכת בבא בתרא, ובעזרת השם נמשיך אחר כך בשיעור הבא עם מסכת סנהדרין. עד כאן שיעורנו להיום.